לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, יוטט באלול תשע"ח, ויומן לפי שעה היום. ראש הממשלה מפנה אצבע לעבר האיראני, הוא מבהיר אתמול כי מי שמאיים עלינו בכליה מעמיד את עצמו בסכנה דומה. שר החוץ האיראני, מוחמד זריף, אומר, ארצו היא מדינה בכלל ללא נשק גרעיני, ונתניהו הוא זה שניצב ליד מפעל לייצור נשק גרעיני, עקור בדימונה ומחרחר מלחמה. על חילופי הדברים הללו, ועל ההסכם שנחתם בין איראן לסוריה, לפיו תשקם איראן את צבא אסד בתמורה להפיכתו לזרוע שלה על גבול ישראל, אנחנו מדבר עם חבר הכנסת האלוף במיל אייל בן ראובן מהמחנה הציוני, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. היום בערב תתקיים בדרום תל אביב הפגנה נוספת של תושבים ופעילי מטה המאבק למען דרום תל אביב. הקריאה לממשלה, לפני שנה הבטחתם, עכשיו תקיימו. אנחנו נשוחח כאן עם שפי פז, עם מנהיגות המאבק, נדבר איתה על ההפגנה שמתקיימת בדיוק שנה אחרי ביקורו המתוקשר של ראש הממשלה בשכונה. מאז התושבים, איך לומר, די מאוכזבים. האם ולמה עורכת הדין המזוהה עם השמאל הקיצוני זוכה למסלול הקפצה כמועמדת לשיפוט בבית המשפט המחוזי, ומדלגת בעצם על מהלך של שיפוט בבית משפט השלום? נדבר עם עורכת הדין חיה תמר הרפז. לדעתה יש כאן כמה וכמה שאלות ותמיהות סביב מה שנראה כראשיתו של מסלול מזורז שנועד להביא את עורכת הדין חווה מרצקי עד לשיפוט בבית המשפט העליון. נשמע את הדברים. ראשית, השבוע הבא תקיים מפלגת האיחוד הלאומי ועידה חברתית בעכו. בוועידה הזו יוצגו תוכניותיה הכלכליות והחברתיות של המפלגה תחת הכותרת תוכנית חברתית יהודית. מזכ"ל המפלגה יהיה כאן כדי להסביר לנו מה זו חברתיות יהודית, ואם היא שונה מהותית מחברתיותן של מפלגות אחרות. ובארצות הברית יצא אתמול לאקרנים הסרט ההוליוודי מבצע פינאלי על מבצע ללחידתו של אדולף אייכמן. אנחנו נשוחח כאן עם מי שהיה היועץ למפיקי הסרט, איש המוסד לשעבר, אבנר אברהם. הוא יספר לנו על עובדת ייעוץ לסרט בהפקת ענק שכזו, שגרת חיים בהחלט לא רגילה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לחבר הכנסת האלוף במיל אייל בן ראובן, המחנה הציוני, שלום לך.
שלום, שלום.
חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אנחנו שומעים על ככה חילופי רמזים ומעלומות בין ראש הממשלה לבין הבכירים באיראן, וזה קורה בעקבות האמירה שלו אתמול, מי שמאיים עלינו בכליה מעמיד את עצמו בסכנה דומה, והאצבע כמובן מופנית כלפי איראן וההסכם שלה עם ממשלו של בשאר אסד. מנגד, מוחמד זריף אומר שנתניהו מחרחר מלחמה כשהוא עומד ליד מפעל לייצור נשק גרעיני, ואנחנו איראן בכלל מדינה ללא נשק גרעיני. איך אתה רואה את הסוגיה?
תראה, אני חושב ששיח של איומים הוא לא שיח יעיל בעניין הזה. העבודה, יש לנו היום בעיה מאוד מאוד מורכבת ומסובכת בסוריה. סוריה היום היא מדינה שמתייצבת כרגע, כאשר מי שהביא אותה לעיצוב הזה לצורך העניין זה שניים, אחד זה איראן ושניים זה רוסיה. רוסיה היום בעצם היא בעלת הבית בסוריה, כאשר גם בהיבט האינטרס הישראלי צריך להבין, סוריה יציבה על גבולנו הצפוני, גם אם אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים את הרוצח הנתעב הזה בשאר אסד, היא אינטרס ישראלי בימים אלו, והגבול עם סוריה כרגע יחסית התייצב, כאשר אסד בעצם חזר ובעצם כבש, לקח מחדש את אזור גבולנו הצפוני. בעצם מה שנשאר עכשיו כרגע זה אזור אידליב, די רחוק מאיתנו, שם יהיה כנראה הקרב האחרון, שנראה על פניו גם שהוא לא יהיה קרב מאוד מסובך, אבל סוריה מתייצבת כרגע. הבעיה כרגע שהכוחות שהגיעו לסוריה במהלך הלחימה ויצבו את בשאר אסד, זה איראן וזה סוריה ורוסיה, הם כל אחד דורש כרגע את הדיבידנד שלו על העניין הזה. רוסיה מבחינתנו היא בעצם אפילו אינטרס חיובי, כי היא כרגע גורם מרסן, והקשר שלנו עם רוסיה הוא קשר שמעולם לא היה טוב יותר, וזה חשוב, למרות שיש לה גם כמובן אינטרסים משלה. והבעיה היא כרגע איראן. איראן רוצה לייצב את עצמה בתוך סוריה כהמשך לתהליך שהיא מיוצבת היום בלבנון באמצעות חיזבאללה, והיא רוצה ליצור מצב דומה גם בסוריה ולנצל את חולשתו של בשאר אסד.
ובעצם ההסכם הזה שהם חתמו לפני מספר ימים, הוא אומר, אנחנו נייצב לך חזרה את הצבא שלך, הם אומרים לבשאר, אנחנו נכין לך את מערך הטילים מחדש, נחזק אותך, אבל בעצם אנחנו... אתה הופך להיות זרוע איראנית.
דייקת בדברים. הם פועלים בשיטות שונות ומשונות. אנחנו שומעים רק על ההסכם הביטחוני, אבל כדאי לדעת שבסוריה, בעיקר בצפון, במרחב של הגבול העיראקי, מתנהלים תהליכים נוספים איראנים. הם לוקחים שם ומשקיעים כספים ברפואה ובחינוך, כמו שהם עשו בזמנו בלבנון, בכפרים השיעים עם חיזבאללה. הם פועלים, אתה יודע, בשיטה של טרור, לוקחים עוד נתח ועוד נתח ועוד נתח, והציבור הסורי האומלל והמסכן הזה בעצם מקבל אותם, כי הם נותנים לו מה שהוא צריך. המשטר הסורי היום לא מסוגל לתת את כל מה שהוא צריך לתת לאזרחים, אז האיראנים נותנים את זה, וזה מצליח. וזה מצליח, ובשיטת מצליח הם מנסים. גם ההסכם הזה שנעשה עכשיו הוא הסכם רע מאוד, זה הסכם ביטחוני, זה הסכם שנעשה עם שר ההגנה, ראינו אותו לובש את לבוש המדים בעניין הזה, וכמו שאמרת, אנחנו ניתן לכם נשק, אנחנו ניתן לכם חימוש, אנחנו... אבל בעצם אז אתם גם צריכים יועצים שלנו, ואתם צריכים החזקה שלנו, ואתם צריכים אותנו, ואנחנו בפנים, ואנחנו בתוך סוריה. והמצב של איראן בתוך סוריה, צריך להבין, זה מבחינת האיראנים זה הצלחה, זה עטיפת מדינת ישראל בטרור. כך צריך לראות את זה. חיזבאללה מלבנון, חיזבאללה איראן מסוריה, ואפילו חמאס. אנחנו גם יודעים את הקשר של האיראנים, שמנסים כל הזמן ליצור גם יותר ויותר קשרים עם חמאס. כלומר, זה עטיפת ישראל בטרור, ולכן ישראל בעניין הזה, ולדעתי בצדק רב, אומרת בצורה חד משמעית. איראן בסוריה? לא. עכשיו, צריך גם להבין, אנחנו בקשר טוב עם הרוסים. הרוסים מבינים את מה שאנחנו אומרים. אפילו הסורים מבינים שאיראן בתוך סוריה היא בעיה, אבל אין להם כרגע יכולת להתמודד אמיתית עם העניין הזה. והרוסים גם הם אומרים בצורה די בהירה, תראו, אנחנו יכולים לעשות קצת, אבל תבינו, נלחמנו איתם עד עכשיו ביחד כדי לשמר את משטרו של אסד. יש לנו גם אינטרסים כלכליים רבים באיראן, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים, וזה להוציא את איראן בכלל מסוריה, בוודאי לא בנקודת הזמן הזאת. ואנחנו פועלים בצורות כאלה ואחרות, הם מדברים על אפשרות אולי שירחיקו אותם 60 קילומטר, 80 קילומטר, מבחינת ישראל זה קו אסור. אם אנחנו נסכים לקו של 60 קילומטר, 80 קילומטר, אומר איראן בתוך סוריה, איראן בתוך סוריה, זה איום במלחמה, איום במערכה גדולה כאן, לאורך זמן, לאורך שנים, וזה דבר שמדינת ישראל צריכה לפעול הן מדינית, ואם צריך גם באמצעים אחרים, על מנת למנוע את הדבר הזה. ולכן אנחנו שומעים את מה שאנחנו שומעים מפי מקורות זרים לאורך זמן, אבל שוב אני אומר, הרבה מאוד מהדברים צריכים לעשות פה בשקט, לא בהכרזות ולא בהתלהמויות שנותנות יחסית מעט מאוד, ולכן גם אני חושב שראש הממשלה בעניין הזה, אני מציע לפוליטיקאים האחרים, ראש הממשלה עוד יכול להגיד דברים כאלה, לפוליטיקאים האחרים, תיזהרו בדבריכם, כי יש פה אינטרסים מאוד מאוד רגישים, הרי אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה, בוודאי לא עם איראן. מלחמה בזירה הצפונית היא לא דבר שאנחנו רוצים אותו, ולכן אין צריך לתת למערכות, למשרד החוץ ולצבא לעשות את העבודה בשקט במקומות שצריך. הצבא עושה את זה בעיניי היטב, עוד פעם, על פי מקורות זרים אנחנו שומעים דברים כאלה ואחרים, וטוב שלא מדברים על זה, וכדאי גם בהמשך לשמור, מה שנקרא לשמור מילים ולא להתלהם, אין צורך בזה.
אבל אולי יש מי שאומר לך שדווקא התפיסה שאנחנו רוצים למנוע מלחמה היא תפיסה שצריכה לבוא לידי ביטוי דווקא באיום. ככל שאנחנו נציב קיר ברזל יותר חזק מול מה שמתגבש מצפון לנו, אנחנו נמנע את האימות הבא, כי אנחנו נראה שאנחנו לא נמר של נייר.
תראה, אני חושב שהאמירות האלה נאמרות במקומות שצריך, הם צריכים לאמר. ראש הממשלה, אני מניח, אומר את זה בצורה מאוד ברורה לפוטין בפגישות. אני יכול לומר לך, כחבר ועדת חוץ וביטחון, אנחנו נפגשנו עם הרוסים, אני בשנה וחצי האחרונות שלוש פעמים, עם גורמי הביטחון שם. הדברים מגיעים למי שצריך. גורמים זרים, גורמי תקשורת זרים, מדווחים מדי פעם על כל מיני פעילויות כאלה ואחרות, ועל הרבה דברים אחרים לא מדווחים, כמו, ונכון לא לדבר. החשש שלי הוא שלא כולם, כל אלה שתוקעים מילים בעניין הזה, ובמקרה הזה אני לא מתייחס דווקא לראש הממשלה, אבל בכלל העניין הזה של להתלהם כשלא צריך, הרבה פעמים אתה מזיק, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר פה במילים, כי כל פעילות כזאת היא מאוד מאוד מחושבת. אתה צריך להבין כמה האינטרס בסוריה הוא מורכב. אתה מבין, מצד אחד הגבול עם הסורים, אנחנו רוצים אותו כגבול שקט, ואנחנו רוצים את הסורים שם, כמדינה, ולא כאוסף של ארגוני טרור. זה הצד הזה. מצד שני, אנחנו רוצים איראן בחוץ, אבל גם הרוסים לא אוהבים את ההתלהמויות האלה, ואת כל ה... צריך לעשות את הדברים במקומות שצריך, את במילים, ולעשות הרבה מעשים, הן מדיניים והן צבאיים, על מנת באמת לשמור על האינטרס הישראלי, והאינטרס הישראלי במקרה הזה הוא חד משמעי איראן בחוץ. ואם פה ושם צריך להוציא איזושהי הכרזה אחרי הערכת מצב שהיא תומכת באמת בעניין הזה כדי להגיד את זה, בסדר, אני מכיר את מה שאתה אומר, ואני יודע שמדי פעם גם צריך לתת איזשהן אמירות. אני רק חושש מאוסף של אמירות שבסופו של דבר יכולים לדרדר אותנו למקום שאנחנו לא רוצים. אני חושב שמערכת הביטחון בסך הכל פועלת נכון בזירה הצפונית, וצריך להמשיך ולשמור את המערכת הזאת בצורה הזאת, ולא בדרך התקשורת.
האמירה הזאת שלך, המוחלטת, איראן בחוץ, זה האינטרס הישראלי, ואי אפשר לקבל פשרה, היא לא איזשהו טיפוס על עץ גבוה מדי, אולי בגלל שזה חסר סיכוי, שעכשיו איראן תגורש בעצם על ידי הרוסים, כמו שמעת, שסך הכל נלחמו איתם כתף אל כתף כדי לייצב את משטר האסד, אולי הצבת היעד הזה הוא הצבת יעד בלתי אפשרי, ולכן אולי נכון ללכת קצת ולהיות נכונים לאיזושהי פשרה מסוימת שהיא יותר רגיונית, יותר יש לה התכנות, ואז אנחנו נגיע גם להישג ולא נקבל הכל או כלום.
תראה, התפיסה שלי בעניין הזה היא מאוד ברורה. כאשר מדברים על מניעת מלחמה, ופה מדברים על מניעת מלחמה, צריך להיות מאוד מאוד בהירים וברורים. ודרך אגב, המסרים בעניין הזה של האמירות החד משמעיות, סוריה בחוץ, איראן בחוץ, הכתובת למסרים האלה, העיקרית היא רוסיה וארצות הברית. הם הכוחות, רוסיה אגב, הכוח הראשון, ארצות הברית לצערי, אני אומר מאוד לצערי, עושה מעט מדי בהקשר הזה, כל מיני מילים פה ושם וזה, אבל לא מספיק לדעתי, וצריך גם פה להמשיך ולעבוד על מנת שגם האמריקאים מול הרוסים יסבירו ויניחו את האמירה הזאת חד משמעית. תבין, מה שאמרתי קודם ואני חוזר ואומר, איראן בתוך סוריה בכל דרך שהיא זה איום במלחמה, זה איום על היציבות האזורית, דרך אגב לא רק על ישראל, זה על ישראל וזה על ירדן וזה ערב הסעודית, זה מדינות רבות היום שאיראן מבחינתנו זה דבר, זה ארגון טרור אחד גדול שמתודלק על ידי חמינאי, על ידי גורמים דתיים באיראן. דרך אגב, גם באיראן יש ויכוח גדול באיראן בין חמינאי שהוא המנהיג הדתי, הוא המנהיג הגדול, לבין רוחני שהוא ראש הממשלה, שהוא שואל הרבה פעמים את השאלה למה אנחנו משקיעים כאשר מצבנו הכלכלי כל כך בעייתי באיראן היום, והמצב הכלכלי שם הוא מאוד בעייתי, בעיקר לנוכח הסנקציות האמריקאיות שהולכות וחוזרות עכשיו לנוכח ביטול ההסכם. אז הוא שואל כל פעם למה אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף בסוריה כאשר המצב הכלכלי פה כל כך חמור, אבל הוא בדרג משני לעומת חמינאי שהוא השליט הדתי. ולכן יכול מאוד להיות עכשיו שהעניין הזה בסוריה הוא בכלל כדי לשים איזה שהם הצלחות לנוכח המצב הכלכלי הכל כך קשה. אז הוא מראה, הנה בסוריה אנחנו מצליחים, וצריך להודות על האמת, בסוריה הם באמת מצליחים מבחינתם, בראייה שלהם קל להשיג את זה כהישג. אנחנו הצבנו את המשטר ועכשיו אנחנו גם מתפתחים לקראת שליטה ולקראת התבססות בתוך סוריה. מבחינתם זאת הצלחה. מבחינת מדינת ישראל אני חושב שהיעד, אני אומר את זה חד משמעית, אני חושב שבמקרה הזה גם ראש הממשלה אומר את זה חד משמעית, ואני חושב שזו אמירה מאוד נכונה. סוריה היא צריכה להיות מדינה ריבונית. רוסיה בפנים, אז רוסיה בפנים, אנחנו מקבלים את זה, וכמו שאמרתי אפילו זה בסדר. איראן זה דבר בלתי נסבל, ואתה צודק שהמשימה כרגע היא קשה. אז אפשר לדבר על תוכנית בשלבים, לא צריך להגיד, אתה צודק שזה לא נראה כרגע סביר שאנחנו נגיד והרוסים יוציאו אותם ובעוד שבועיים לא יהיו כוחות איראנים בסוריה. אני לא חושב שזה דבר אפשרי, אבל אנחנו צריכים להציב את היד, אנחנו צריכים לדבר עם הרוסים ועם האמריקאים ולהסביר, גם אם זה עניין בשלבים, אז בשלב ראשון יהיה 80 קילומטר, אבל היד צריך להיות ברור. בקצה הדרך איראן צריכה להיות מחוץ לסוריה, כי איראן זה גורם טרור. תראה מה הם עושים בעיראק, תראה מה הם עושים בתימן, הם מתדלקים את המלחמה שם נגד ערב הסעודית באמצעות החותים. איראן זה גורם טרור שמנסה לייצר מלחמה בכל מקום שהוא נמצא, ולכן אנחנו, אסור לנו להסכים לזה, כי במקרה הזה אנחנו בפרונט, ואם הם יהיו 60-80 קילומטר, אז הם יכניסו זרועות פנימה לתוך גורמים בגבול מדינת ישראל וינסו, ואנחנו ראינו את זה גם במהלך השנים האחרונות, איך הם ניסו אפילו להפעיל דרוזים באזור מזרד בג'אן או באזור חדר כדי גבול מדינת ישראל. אנחנו מכירים את הדבר הזה, ולכן אסור לנו בשום אופן להסכים לזה.
חבר הכנסת אלוף במיל אייל בן ראובן, המחנה הציוני, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, גם הנתון הזה חשוב להזכיר אותו בהקשר שלנו. אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה, יום
טוב. תודה רבה ויום טוב.
עכשיו נאמר שלום לעורכת הדין חיה תמר הרפז, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
את מספרת לנו על משהו שמאוד מקומם אותך בהתנהלות, מה, לשכת עורכי הדין, משרד המשפטים, אנחנו אפילו לא יודעים, תכווני אותנו לסיפור.
אני לא יודעת אם המילה זה מקומם, אבל אני חושבת שהמילה יותר נכונה זה פחות, סליחה, זה לא רצוי. כרגע מוטלת על הכף במינויים הקרובים של הוועדה למינוי השופטים המועמדת עורכת דין חווה מרצקי. ולדעתי המינוי הזה, שיהיו לו השלכות כנראה מאוד מאוד רחבות, עובר קצת יותר מדי בשקט ובלי תשומת הלב של הגורמים המתאימים. מדובר עורכת דין חווה מרצקי, יושבת ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. עכשיו, מדובר באושיית שמאל ידועה שמאחוריה כמה התבטאויות שהן גם שמיות במחלוקת וגם לטעמי התנכלויות לגורמים מהימין. בשעתו היא הייתה האישה שעמדה בראש, לפחות לפי הפרסומים, בראש המסע נגד מתן תעודת עריכת דין לאיתמר בן גביר בזמנו, כאשר
אם אני לא טועה, התבטאה על גופתי המתה, הוא יקבל הסמכה, משהו כזה.
אני יודעת שמה שהיא אמרה, לפחות שוב לפי הפרסומים, אני לא הייתי שם, אבל היא אמרה, אם שם משפחתו ושמו של בן גביר היה שונה, היה הרבה יותר ברור למי מחברי הוועדה, כי לא ראוי שאדם כזה יהיה מתמחה. ואחרי זה היא גם הוסיפה, יוסיפה שהמלצת הוועדה המקצועית לאשר את ההתמחות של פעיל הימין שגויה. זה לפחות שוב לפי הפרסומים, אנחנו אף אחד מאיתנו לא היה, אבל הפרסומים האלה מעולם לא הוכחשו. הם גם הופיעו במקור שהוא בסך הכל מאמן בגלובס. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שכשהיא פעלה, אמנם כחלק מחברת הוועד, אבל היא כנראה התבלטה שם הפעילות הזאת נגד איתמר בן גביר, הייתה לי איתמר המלצה חיובית של הוועדה המקצועית. זאת אומרת, הוועדה המקצועית, שהיא בטוח גורם נקי, המליצה ללא בפה אחד, לתת אם אני לא טועה בפה אחד, אבל בכל מקרה ברוב ניכר, לתת לבן גביר את ההסמכה. ובסופו של דבר בן גביר נאלץ לפנות לעתירה מנהלית שהפכה את ההחלטה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלא היה שום יסוד, ובאמת לא היה שום יסוד להתנגדות של העבירות שבן גביר עמד עליהן, היו כל כך פעוטות.
עד כמה, סתם ככה, אם אנחנו נתפסים לעניין הזה של בן גביר, פשוט תסבירי לנו את הפרוצדורה, מה זה אומר שהוא היה צריך ללכת לעתירה מנהלית? זאת אומרת, עד כמה משמעותית האמירה שלה מבחינתו?
העבירות מבחינתו היא משמעותית. מכיוון שמי שמחליט בסופו של יום, זה הוועד המרכזי ולא הוועדה המקצועית. הוועדה המקצועית יכולה לתת את ההמלצה הכי חמה, הוועד המרכזי הוא זה שמחליט, אבל לא כל כך ברור על פי מה הוועד המרכזי החליט, מכיוון שאם הוועדה המקצועית נותנת המלצה חיובית בצורה כל כך מכרעת, אז הוועד המרכזי צריך סיבות כבדות משקל מאוד, יותר מהטענה שאם שמשפחתו היה כזה ושבעיניה הוא נתפס לא ראוי, זה מין אמירה כללית כזאת, אתה לא יודע מה מסתתר מאחורי זה, אתה אפילו לא יכול להתווכח עם זה, ואנחנו יודעים שיתמר בן גביר עמד על עבירות כל כך פעוטות, התפרעות, התחצפות לשוטר, התקהלות אסורה, זה הרי דברים מינורים. אנשים שישבו על סמים בכלא קיבלו תעודה, קיבלו הסמכה להיות עורכי דין כשעברה תקופת ההתיישנות המתבקשת, וגם איתמר בן גביר היה כבר 10 שנים אחרי המאורעות האלה, ככה שהייתה לו תקופת התיישנות בוודאות. מה שעולה וצף עכשיו זה שלפני הסיפור של איתמר בן גביר היה מקרה נוסף של מתנחלת, שגם היא באותו שלב, אותה ועדה, שגם בחברות עורכת דין חווה מרצקי, נדמה לי שאפילו ברשות תא, עמדה והתנגדה מאוד לתת לה את ההסמכה לרישיון עריכת דין. גם שוב בגלל איזו עבירה שפעותה, שהיא עבירה שאין עם הקלון, וגם הייתה עליה התיישנות. עכשיו, אם הוועדה הייתה אחידה, והייתה אומרת, אנחנו לא נותנים לכל מי שהיה בעברו משהו, אנחנו לא נותנים לו רישיון, ניחא עוד. אבל היה סימון מיוחד של שני החבר'ה האלה, שהיה להם כביכול עבירות, שהן היו עבירות על רקע פעילות ימין, אבל מאוד מאוד פעוטות, סימנו אותם. עכשיו היו עוד מקרים לגבי הגברת עורכת הדין חווה מרצקי, שמעלים סימן שאלה אם אנחנו לא כרגע עתידים לפגוש בעוד כמה זמן, שוב מישהי מתוך ההגמוניה של השמאל, שמקודמת גם בגלל שהיא שייכת לזה, אנחנו זוכרים?
בעצם ברק שנבין, את אומרת לנו, היא לא מקודמת כרגע לשיפוט בבית משפט שלום, אלא בבית משפט מחוזי. זאת אומרת, נכון. יש כאן איזושהי הקפצה מעל תהליך שאמורים לעבור אותו, זאת אומרת, מישהו מאוד מאוד רוצה בטובתה.
תראה, זה לא עבירה על החוק, אם הייתה ממש עבירה על החוק, אז הם לא יכולים לעשות את זה. ניתן לקדם עורך הדין עם ותק שיש לחווה מרצקי, ניתן לקדם אותה ישירות למחוזי, אבל זה מאוד לא מקובל שעורך דין יתמנה ישירות למחוזי ולא יעבור לפני כן בבית משפט השלום. עכשיו המשמעויות למי שמכיר את המנגנון זה לטעמי שמכינים אותה למעשה לבית המשפט העליון. תפו שבעוד כמה שנים אנחנו נשמע את המועמדות שלה לבית המשפט העליון, ולדעתי מאחר שהיא שייכת לקליקה הנכונה היא גם תעבור, והמשמעות של קיצור הפגם שלה באמצעות דילוג על בית משפט השלום זה אומר שבבוא היום היא תגיע לבית משפט העליון עם היא תהיה הכי ותיקה שם, בשיטת הסניורטי, ותתמנה לנשיאה, ואנחנו נפגוש את עצמנו עם עוד בייניש. עכשיו, סליחה שאני קצת מותחת ביקור דווקא לסקטור שלנו, אני אשתדל בקטנה, אבל אנחנו מאוד מאוד טובים בלזעוק חמאס כל פעם שבית המשפט העליון מוריד החלטה שהיא בפירוש אנטי-ציונית ואנטי-מדינית, אנטי-מדינת ישראל, אני אפילו לא נכנסת כאן לימין. אבל אנחנו קצת רדומים, אנחנו קצת רדומים בתהליכים שבהם זה מתבשל, שבהם מקדמים אושיית שמאל בצורה כל כך מטאורית, בחלק הזה אנחנו רדומים, כי זה קורה עכשיו, כאשר בעצם הגורמים ש... נמצאת כאן שרת משפטים שאף אחד לא מתאים לספק בימנויות שלה, כן? ובכל זאת מישהי כזאת מתקדמת כפי שהיא מתקדמת.
אז איך, גם... זה, איך זה קורה מבחינת, התנהלות זאת? מי ממליץ? מי אמור? מי להבנתך או להערכתך מושך בחוטים של המלצה כזאת להדליג עבורה את, את המסלול?
לדלג וגם בכלל להעמיד את המועמדות שלה. יש לגברת איזשהו בכל זאת סימן שלה שמצריך לכל הפחות ברור. היא הייתה חברת דירקטוריון במחוז חברת החשמל בחיפה, כאשר היו לה נגיעה של הדברים, כי החם שלה היה שם מישהו מאוד בכיר. אז לפחות לבדוק את הטענה הזאת, כן בסדר, לא בסדר, אני לא יודעת, אבל אף אחד לא בודק את זה, בשביל להעמיד אותה כרגע למטרת שיפוט, אוקיי? עכשיו היא גם הייתה עמיתה של יורי גיירון, כאשר היא לא, אף פעם לא התבטאה כאשר יורי גיירון היה נתון לחקירה. זאת אומרת, יש דברים כאן שהוא בסופו של דבר זוכה, אבל כן, אבל היא שתקה כמו דג בתקופה הזאת. יש כאן דברים שצריך לבדוק, ובכל זאת אף אחד לא נוגע כאן, כאשר שני מתנחלים שרצו להגיש מועמדות לעריכת דין, שזה משהו נמוך בהרבה, עברו כאן מבחן בזכוכית מגדלת. עכשיו אני קצת ארענן את זיכרוננו, לפני 3 שנים היו את הבחירות ללשכת עורכי הדין. ואז אנחנו ניסינו לעורר ציבור אולי קצת רדום של עורכי דין מקרב המתנחלים, מקרב האוכלוסייה הסרוגה, וניסינו מאוד לשדל אותם לגשת לבחירות בלשכת עורכי הדין, שהם כרגע מקיימים בהם עניין מועט מאוד, כאשר בדיוק העלינו את הנקודה הזאת. שמתוך לשכת עורכי הדין מגיעים 2 נציגים גם לוועדה למינוי שופטים וגם לוועדה שבוחרת את היועץ המשפטי. והפקרה של הבחירות האלה, כאשר האוכלוסייה הערבית היא בעצם מצביעה ב-90% מתוך אלה שהם חברי לשכה, אומר שתוך זמן קצר הם אלה שמעצבים מי ינהיג את הלשכה, מי יישב בוועדות האלה שבוחרות את השופטים. לצערנו לא זכינו להצלחה, יכול להיות שלא היה לנו מספיק זמן כאן לעצב תודעה, ובאמת אנחנו רואים את התוצאה גם עכשיו במינוי הלטעמי מאוד לא רצוי הזה.
הדבר הזה נמצא כרגע באיזה שלב? זאת אומרת, מתי זה אמור לבוא לדיונים?
בשבועות הקרובים זה יגיע לדיונים. הדינמיקה של מי שמכיר את הדברים מהשטח, זה מדברים על עורך הדין מרצקי כמינוי שיעבור. לפעמים יודעים את הדברים האלה, יודעים כבר מי עומד לעבור, וככל הנראה כרגע לפחות מדברים עליה כמי שתעבור, ומכאן שוב פעם המסלול המתואר לבית המשפט העליון יהפוך להיות מאוד קצר.
עכשיו הזכרת בדברייך שיש לנו שרת משפטים שאין ספק לגבי, נכון, עמדותיה הימניות ולאומיותה, איך זה קורה תחת המשמרת שלה?
אז בוא נגיד שזה בהחלט בעיניי שעת מבחן עכשיו, האם היא באמת תכניס כאן כרגע את הערך המוסף שלה ותשתמש במלוא כובד משקלה לעצור את המינוי הזה, או לא. היא אמרה שהיא בהחלט לקחה את התפקיד הזה על מנת, כי מערכת המשפט היא מאוד שמאל, ובנושא הזה היא בהגמוניה עם משפט עורכי הדין, והיו גם כבר, גם ערוץ 7, אם אני לא תעסק בנושא הזה. אז היא נכנסה לתפקיד ואמרה שהיא מתכוונת לקעקע קצת את ההגמוניה השמאלנית. אז בוא באמת נראה, זה, כמו שאמרתי לך, זה שעת מבחן. אני רק אציין שבשעתו עורך הדין חווה מרצקי הייתה מאותם גורמים בלשכת עורכי הדין שהתנגדו מאוד לשינוי הרכב ועדת השופטים, כאשר רצו לשנות את החוק ולהגדיל את לצרף נבחר ציבור אחד לפחות בתוך הוועדה, כי זה היה פוגע בעצם ברוב שיש היום לשופטים עצמם. יש בזה טעם לפגם שאישה שכל כך פעלה למען האינטרסים של אוכלוסיית השופטים עומדת היום בעצמה להיות או כמינוי לשפיטה, כאשר מן הסתם אותם גורמים, אותם שופטים שהיא כל כך לחמה למען האינטרסים שלהם, הם היום האנשים שיחליטו גם אם היא תהיה שופטת או לא.
טוב, זה כבר, האמת היא שכאשר המערכת היא כל כך קטנה וכולם מכירים את כולם וכולם צריכים לדון בכל דבר, אז סביר להניח שמי שפועל כיום למען רעיון או אג'נדה כזאת או אחרת, בבוא היום זה ישתלם לו.
מחד גיסה, אבל מאידך גיסה אנחנו רואים איזשהו קו מחבר כל הזמן, שגם לשכת עורכי הדין וגם השופטים מאוד מאוד מתואמים, וכשאנחנו בוחנים עמדות של אנשים או התבטאויות שלהם בעבר, אנחנו מגיעים, אנחנו רואים שהם הגיעו מאותו הרקע. לדוגמה, עורך הדין מרצקי ברעיון שהיא נתנה לביטאון של לשכת עורכי הדין במחוז חיפה, התבטא מספר פעמים ש זאת תקופה קשה לשלטון החוק ולזכויות האדם, ולטעמה לשכת עורכי הדין, וזה כבר לא רק השפיטה, אמורה להיות מעורבת בסוגיות שנוגעות לזכויות אדם, שזה משהו שכמובן הלשכה לא אמורה לעשות, היא גוף מקצועי שאף אחד לא בחר בו. אז אנחנו רואים איזושהי תאום גורף של גורמים מסוימים שמקדמים ומקודמים במערכת.
להערכתך ולהבנתך, השרה שקד ערה ועדה למה שקורה, או שאולי הדבר הזה ככה חומק?
אני מאוד מאוד, תראה, מתפקידה, בוא נגיד ככה, מתפקידה להיות ערה. אני מתארת לעצמי שמתפקידה לבדוק את הרקע של המועמדים, כי אחרת מה הטעם? מבחינתה, זאת אומרת, יש אנשים שלפחות צריכים לעשות את האנשים שלה, שצריכים לעשות בדיקה של כל מועמד. אם היא מראש הגדירה לעצמה כמטרה, לא לקדם אנשים מהשמאל הרדיקלי, אי אפשר לקדם או לא לקדם את האדם לפי הדעות שלו, אבל לא לקדם אנשים שיש, שאנחנו יודעים שהכריזו שאג'נדה זה העניין שלהם, אז, כן. אז צריך לקיים איזשהו מעקב אחרי הדברים האלה, במיוחד שכשמועמד מגיע מלשכת עורכי הדין שאנחנו יודעים שהיא מאוד מזוהה פוליטית, יש מקום לבחון את הדברים.
עורכת הדין חיה תמר הרפז, אני מאוד מודה לך על הדברים, אני משער שהם יגיעו גם לתשומת לב המחליטים. תודה רבה.
בעזרת השם. יום. תודה רבה.
שלום,
יום
שלום.
טוב.
היום בערב תתקיים בדרום תל אביב עוד הפגנה של תושבים ופעילי מתי המאבק למען דרום תל אביב. הקריאה היא לממשלה, לפני שנה הבטחתם, עכשיו תקיימו. שלום, אנחנו אומרים לאחת ממנהיגות המאבק, אולי המפורסמת שבהם, שפי פז, שלום לך.
שלום, וזה לא עוד הפגנה, זה ההפגנה.
ההפגנה, כי מה?
ההפגנה, לפחות בשנים האחרונות, אני חושב מקווה שזו תהיה ההפגנה, לפחות מאז 2012, כי אנחנו באמת האמנו. או יותר נכון, אנחנו רצינו נורא להאמין. היה לנו קשה להאמין, אבל נורא רצינו, ושנה שלמה חיכינו, שנה שלמה לא דיברנו נגד הממשלה אף מילה, ותמכנו, ועזרנו, והפגענו לטובתם, ועשינו כל מה שיכולנו כדי לפנות את הדרך ולאפשר לממשלה באמת לסיים את הטירוף הזה. מה שקיבלנו בסוף השנה, ולא לגמרי באשמת ביבי, ולא לגמרי באשמת הממשלה, אבל גם באשמתם, כי הם לא הלכו על עד הסוף בשום דבר, תמיד עצרו איפשהו, תמיד היו היועמ"שים שאמרו עד פה. מה שאנחנו באים בעצם להגיד זה שבמקום לקבל גירוש, קיבלנו אינטיפאדה. במקום לקבל חזרה את השכונות, איך הוא אמר? אני רוצה להחזיר את השכונות לאזרחי ישראל. במקום זה קיבלנו פה מלחמת אזרחים אריתראית. אנחנו היום אזרחים סוג ב' בשכונות. גם המשטרה מתייחסת אלינו ככה. בכל אימות, בכל התקלות בין ישראלי ומסתנן, מי שיעצר זה ישראלי, מי שישוחרר עם נטיפה לגב יהיה מסתנן. אני יודעת שזה חמור להגיד את זה, אבל זה מה שקורה. אנחנו כמעט פרסונה נון גרטה בשכונות, הפעילים בעיקר. התושבים כן, הם יכולים לחיות, ללכת בזהירות ברחוב, להצמד לקיר, לא לעשות רעש, הם יכולים לחיות. אנחנו כפעילים היום, הגורם הלא רצוי בשכונות.
כי אתם מעוררים מאומות?
כי אנחנו לא רוצים לנושא להירגע, כי אנחנו מעוררים מאומות, ובעיקר כי אנחנו חושפים את אוזלת היד של הממשלה, של המשטרה ושל רשות ההגירה. אגב, רשות ההגירה לא קיימת. יש סכסוך עבודה 3 שנים, אין פקחים בשטח, רשות ההגירה לא קיימת. הם נתנו ויזות לכל המסתננים, כולל אלה ששנים היו ויזות מזויפות, עשו לכולם מורטוריום, אף אחד לא נענש, כולם קיבלו ויזות חדשות ויפות. החבר'ה האלה נוהגים ברכבים פה חופשי, כולם עם רישיונות מזויפים, יש פה סחר בסמים מטורף, אף אחד לא נוגע בזה. אנחנו מזמינים משטרה באימותי, המשטרה מגיעה, שואלת אותם מה קורה ועוצרת אותנו. תקשיב, אני לא יודעת מה להגיד לך, זאת אומרת, אני אחזור עכשיו לציונות הכי בסיסית. המדינה הזאת הוקמה כדי שדברים האלה לא יקרו יותר. המדינה הזאת הוקמה כדי שיהודי יהיה לו מקום שבו מרגיש בטוח. אז אוקיי, יש פה מלחמה עם אויב חיצוני, יש פה מלחמה על הארץ, אבל למה פתאום שנביא לנו במו ידינו עוד אויב? למה שיעמוד נוער שחלק מהם קיבלו כבר מעמד, ואני יודעת שהם כבר מגויסים או מתגייסים, ויכנס איתי לאימותים ויקלל אותי? אני סועד בחובות, המילה האחדה שאני שומעת, ואני אשחוט אותך, ואתם לא תהיו פה, ואנחנו נשאר פה כזו המדינה שלנו ולא שלכם. וכשאני גייסת לשוטר ואומרת לו, הבן אדם הזה יהיה שישחט אותי, הוא אומר לי באדישות, תסליחי להגיש תלונה. כאילו, איפה אנחנו חיים? זאת אומרת, אנחנו, לאן חזרנו? לאן חזרנו?
ובעצם אתם, רק שנאפס את העניין, אתם בוחרים בתאריך הזה,
בדיוק לפני שנה, גם במקום אגב, המיקום והתאריך מאוד חשובים. היום לפני שנה בדיוק, במינוס יום, כי זה יום שישי, ראש הממשלה בא לבקר, בביקור מאוד מאוד מתוקשר, הכריז כמה פעמים לאורך הביקור שהוא יחזיר את דרום תל אביב לאזרחי המדינה, הבטיח לסופי שהוא עלה אליה הביתה, שהוא יחזיר לה את החיים, סופי שגרה בקומה שישית בבניין שכולו מסתננים, מתחת לבית של סופי, במקום ההוא, שהוא ירד מהג'יפ הממוגן היטב, וטיפס במדרגות עם כל ההבטחה מסביבו, שם אנחנו הולכים להפגין. ושם אנחנו הולכים להגיד שאנחנו זוכרים טוב מאוד ההבטחות. ואם מישהו חושב שיסיכו להשתיק אותנו, אז לא המדינה ולא המשטרה ולא המעצרים ולא האשמות שאף שום דבר לא להשתיק אותנו.
ובעצם כשאתם מתכוונים להתכנס, אתם מרגישים שיש איזה משהו, את הגדרת את זה בהתחלה כההפגנה, אבל כשאתם מתכנסים ומכינים את ההפגנה הזאת, את מרגישה משהו ברחוב?
יש תחושה שכן, יש לי תחושה שאנשים, יש לי תחושה שקצת אנשים יוצאים, תראה, רוב הציבור אדיש, יש לי, בשכונה לפחות, בשכונות יש תחושה שהתעוררות, יש גם הרבה מאוד התעוררות בחוץ, תראה, אני אומרת לך מראש, זה לא תהיה הפגעה של 10,000, זה גם לא תהיה הפגעה של 2,000, כי אין לנו את היכולות הטכניות אתה יודע, הלוגיסטיות לארגן את זה. אתה צריך בשביל זה אוטובוסים, כסף, תנועות, נוער, כל הארגון, אני ראיתי איך השמאל מתארגן להפגנות, כל הכבוד להם אגב, הלוואי והיינו יכולים ככה, אבל יש כן התעוררות, יהיו הרבה אנשים יחסית, יהיה הרבה מאוד כעס, וזה התחלה, זה סך הכל הכרזה, אנחנו חוזרים לרחובות. תראה, אחרי הקריסה של הגירוש וההקרסה של מתווה האום, שלדעתנו עדיין הוא היה טעות גדולה והוא אסון, נהיה שקט. הממשלה ניסתה כמה פעמים להוציא מאיתנו הסכמה למתווה האום, כמה פעמים סירבנו, מהסירוב האחרון ניתקו איתנו כל מגע.
רגע, בואי תזכירי לנו, ההסכם... הסכם האום כולל מה ולמה התנגדתם?
הסכם האום כלל שליש בערך מהמסיינים אמרו שיצאו לחול, שליש יפוזרו בחברי הארץ, שליש יישארו פה. מה שאנחנו אמרנו זה ככה, אף אחד לא יצא לחול, משום שאף מדינה באירופה לא תקבל את זה. מה שקרה זה שהיה הסכם הבנות, אנחנו ראינו את ההסכם, אנחנו גם דיברנו עם האום, זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים מהאוויר, היו לנו גם פגישות עם נציגה של נציבות האום לפליטים, היו לנו פגישות עם אנשים במשרד ראש הממשלה, היו לנו פגישות אחרי זה עם נציגי רשות האוכלוסין והגירה, ואנחנו לא פעלנו מהבטן. בהסכם הזה לא היה אף צעד אופרטיבי, ואנחנו אמרנו, אנחנו לא נסכים למשהו שלא אומרים לנו לאיזה מדינות הם הולכים, איך הם הולכים, כי גם עכשיו יש יציאה למדינות. קנדה ממשיכה לקבל את ה-2,000-3,000 בשנה, הם דיברו 3,000 בשנה, רצינו לדעת מה השתנה, איך, כמה יותר, לאן הם הולכים, לא קיבלנו תשובות. אמרנו, בסדר, לאן הם הולכים בישראל? האם הם הולכים ליישובים חזקים, או שאתם ממשיכים, תעבירו אותם לקריית שמונה ודימונה? לא היה להם תשובות. שאלנו, איך תעבירו אותם? איך תעבירו אותם? תבנו להם בתים? אמרו, לא, נעודד, ניתן הקלות במס למעסיקים. קיצור, בולשיט. השליש האחרון שלא טופל היה נשאר פה בכל מקרה, וזה השליש הכי קשה. זה הנרקומנים, הבושים, העבריינים, ההומלסים, וכדי שאף אחד לא יוצא אותם. תראה, הקיבוצים. הם עושים כזה רעש, הם קלטו עד היום 12 אמהות חד-הוריות. ואל תשאל כמה הם משקיעים בקליטה הזאת, כמה קשיים הם נתקלים, כמה כסף מושקע שם. אתה באמת מאמין ש-16,000 איש היו מפוזרים? מי הפזר? הממשלה? איך היו מונים מהם לחזור? אני שאלתי בצחוק, מה תשים עליהם מזיקים אלקטרונים? איך? איך? תביאו לי תוכנית אמיתית, ממשית, מתוכננת, תח, 20 אחרים לפה, 100 אחרים לפה, 500 לפה, אפשר לדבר איתכם. כמו שזה נראה לנו, זה סתם בושי בשביל לגמור את הסיפור, להגיד עשינו, סגרנו, שעבור הלאה, והכל היה נשאר פה.
ולקראת האירוע הערב,
אז עכשיו, האירוע הערב...
את מזכירה גם את הסכם השלום בין אתיופיה לאריתריאה, שבעצם אומר שהכל רגוע.
די, נגמר. תראה, אני טוענת כבר שנים שאריתריאה זה בלוף. זה בלוף של יחסי ציבור של השליט, הוא רוצה את האנשים שלו בחוץ, הם מכניסים לו כסף, זה פשוט ענף ייצוא, וכל מה שהולך מסביב זה בולשיט אחד גדול. אני לא אתפלא אם הוא גם גירש החוצה את הטראבל מייקרים, ושולח אותם לפה. עכשיו הכל מתפורר להם שם מול העיניים, יש שלום, לא צריך כבר מלחמה, הצבא, הם מדברים על זה שהוא יקוצר משנה וחצי, מדינות אירופה מתחילות לשלוח שרים לשיחות ולשיתופי פעולה, האום מתחיל לשתף פעולה. מה הם עושים פה? מה הם עושים פה? מה עוד עושים פה אלפי אנשים שקוראים לעצמם תומכי משטר? למה הם מנהלים פה מלחמת כנופיות ברחובות? למה הם שוחטים פה אחת השני? לא, מה האנשים האלה עושים פה בכלל? אז כן, אני רוצה שזה, אני לא חושב שצריך מדינה שלישית, ואני לא חושב שצריך קומבינה, אני חושב שביבי צריך ללכת, לשבת עם הפוארקי, לסגור איתו הסכם, ולשלוח את כולם הביתה, כולם, עד הילד האחרון, עד התינוק שנולד היום.
כן, והדבר הזה לא קורה במהלך השנה.
לא, זה לא קורה, זה לא קורה, וזה יקרה, ואנחנו אגב, אני אומרת את זה חד משמעית, גם אנחנו טיפה, לקחנו אוויר קצת, אנשים היו צריכים טיפה לנשום, כי אנחנו היינו פה עסוקים בריצה מטורפת אחרי המאומות, כי התקשורת לא סיקרה, כל החומר הגיע מהפילים שלנו שתוצצו ברחובות. אז כן, אנחנו חוזרים עכשיו החוצה, ואנחנו, זה לא הפגנה, ההפגנה הזאת היא רק קריאה, פתיחה. אנחנו עכשיו חוזרים לרחובות, ואנחנו נגד, נהיה נגד כל מי שיפריע, אנחנו רוצים לגמור את זה. כאילו, די, די נמאס, את באמת, אתה לא מבין כמה די נמאס.
תאמרו לי שפי, בין השאר החזרה לרחובות אומר גם שתתמקדו גם מול בית המשפט?
אנחנו נתמקד מה שצריך, אנחנו עוקבים אחרי בתי המשפט, אנחנו עוקבים אחרי הפוליטיקאים. כרגע זו תקופה של פוליטיקאים, כי הולכים עכשיו לבחירות מוניציפליות, ועונת אולי יהיו בחירות, זהו. בית משפט ברגע שהוא שוב יוכיח שהוא נגדנו, הוא שוב יהיה מטרה. העמותות של השמאל הם עדיין מטרה, הכל מבחינתנו כרגע מטרה, אנחנו פשוט חוזרים לרחובות, ואני מאוד מקווה אגב שהמשטרה תתעשת, כי היא לא מטרה, אבל היא מפריעה לנו, היא מאוד מפריעה לנו, והמצב הזה שבו אנחנו יוצאים לשטח ומותקפים, ומזמינים משטרה, ומוצאים את עצמנו אזוקים בסוף, הוא לא מצב הגיוני. לא מצב הגיוני. אי אפשר להתייחס אלינו בתור מפרי הסדר, אי אפשר לבוא ולקחת אזור שכל כולו הפרת סדר אחת גדולה, והתייחס לפעילים שלנו כמפרי הסדר שם. אין בזה היגיון.
היום בערב.
ושיפתחו את חולות מחדש, כן.
מקום ושעה, שפי?
מקום ושעה. בשעה 8 אנחנו מתחילים, וממש מתחילים ב-8, אז תגיעו קצת קודם. המקום הוא לוינסקי פינת לבנדה, שזו צומת שמחברת את כל השכונות. זה נמצא פחות או יותר 200 באמצע, בין תחנת רכבת הגנה ותחנה המרכזית החדשה, כך שאפשר להגיע לתחבורה ציבורית, למרות שיש גם המון חניה באזור. לוינסקי 138 או לוינסקי פינת לבנדה, אנחנו נהיה שם, כל אחד ואחד מכם יעזור לנו. באמת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד מכם. הפגנה היא ברישיון, אז אין לכם מה לחשוש, ויאללה, תגיעו.
שבי פס, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לעקוב, כל טוב,
ביי.
בראשית השבוע הבא תקיים מפלגת האיחוד הלאומי ועידה חברתית בעכו. בוועידה הזו יוצגו תוכניותיה הכלכליות והחברתיות של המפלגה תחת הכותרת תוכנית חברתית יהודית. איתה נמצא על קו הטלפון מזכ"ל המפלגה, אופיר סופר, שלום לך.
שלום וברכה.
אז לפני שאני אשאל אותך מה זה חברתית יהודית, בוא אני ארגיז אותך קצת ואני אשאל אותך מה קרה? שמעתם שחברתיות זה פופולרי, אז החלטתם להצטרף למה שהשמאל נמצא בו כבר הרבה שנים?
טוב, אני מבין שאתה חושב שלשמאל יש 120 מנדטים.
אוקיי, אז בוא תסביר לנו באמת, אתה יודע למה אני מתכוון, השמאל בדרך כלל מתהדר בחברתיות?
האיחוד הלאומי המשיך את מאבקיו על ארץ ישראל, המשיך את מאבקיו בנושאי דת ומדינה, אבל גם הוא יוסיף נדבך נוסף שהוא קיים, אבל יוסיף אותו ביתר שאת, זה כל הנושא של המדינה. המדינה, איך תתנהל המדינה מבחינה כלכלית, חברתית, כן, בהיבט יהודי. הרי זה דבר שאנחנו לכאורה מתגלגלים אליו, אנחנו לא באמת נדרשנו לזה בצורה מסודרת. אני לא חושב שהתוכנית הזאת היא באמת ממצה את הכל, היא תוכנית חשובה, אבל זה משהו ששם על סדר יום, תהליך שגם כך מתחיל לקרות, אנחנו רואים את זה בעיקר בקרב רבנים צעירים שעוסקים בזה, אבל כיצד אמורה להתנהל המדינה, בהיבטים כלכליים חברתיים, ואני חושב שאנחנו כמפלגה פוליטית שמים את זה על סדר יום. עכשיו, אם נפסלנו לדבר פוליטיקה, אז אני חושב שכן, הגיע הזמן לחזור למקומות שהציונות הדתית הייתה בהם, כן, להיות ביותר בפריפריה, בצורה לא רק, אלא בצורה יותר חזקה ויותר משמעותית, ואני חושב שזה אולי חלק מהבשורה.
אז באמת, בעיקר אחרי הגירוש מגוש קטיף, דיברו על זה שבהפגנות לא ראינו את הפריפריה, והפריפריה זה מה שנקרא גם המזרחיים ויישובים וערים ועיירות שבהם בעבר הרחוק הייתה נוכחות מאוד מאוד גדולה למפלגה הסרוגה דאז המפדל, ואיפשהו זה הלך והתפוגג. אתה יודע לשים את האצבע על הנקודה שבה איפשהו הסרוגים התנתקו מהמזרחים או מהפריפריה?
כן, אתה יודע מה, היום עברתי בזה לא מעט, פשוט אני אגלה לך סוד, אתמול ביתי הזמינה אותי, אני לא הולך לקולנוע, דעתי לא הייתי שם קרוב ל-25, אולי טיפה יותר שנים, הבת שלי אמרה לי שיש סרט משהו על הבלתי רשמיים, אגב הבמאי של הסרט אלירן מלכה גם יהיה איתנו בוועידה, אנחנו הזמנו אותו לפאנל ובסוף לא הסתדר לי והלכתי לסייר עם השר בקרם התימנים, אז משם התגלגלתי, ואתה יודע, וכל הסיור שאלתי את עצמי כאילו בסוף לב ליבה של בסוף אנחנו צריכים להסתכל כל הזמן על הר הבית, ואתה יודע, קרם התימנים מסתכל שם, ואני חושב על התוכנית החברתית, זה מתחבר, זה מתקשר, פשוט שזה מתחבר ומתקשר. נגיד האיחוד הלאומי מינתה מזכ"ל, אני תושב הגליל, תושב הפריפריה, גדלתי באלמה, היום אני גר במושב צפחות. אני חושב שלעצם המינוי הזה, לפני מספר שנים, הייתה אמירה לאן פניה. הפעילות של השר במשך של אורי מאוד בלטה בהקשר הזה של פעילות בגרעינים וכולי, ואתה שואל עכשיו מה השאלה, מה הנקודה?
השאלה היא, לא, אבל הנקודה שאני רוצה, אנחנו רוצים לתקן משהו, צריך לדעת איפה היה הקלקול.
לא עניתי לגופו של עניין, נכון.
כן, כן, והזכרתי את גוש קטיף, כיוון שהתחושה הייתה שהסרוגים ניצבים לבד, וכל הקהל שפעם היה איתם, איננו, לא מעניין.
שהוא גם סרוג.
הוא גם סרוג במהותו, אבל הוא פנה לשס, אם כבר הזכרנו את הבלתי רשמיים.
אז אני אספר סיפור. אתה יודע, פעם הגיע מחת מישהו מגולני לפקד על פיקוד מרכז, קראו לו אלוף אילן בירן. אז הוא ניגש לחטיבת הצנחנים ושאל איך היא מטפלת בסוגיות של כוח אדם, של תש והכל. כי חטיבת הצנחנים הייתה חטיבה מאוד אליטיסטית, מאוד משימתית, אבל משום מה התפרק לו שם הכל לכוח אדם ולא נשארו חיילים. ואילן בירן בתור גולנצ'יק לקח את החבר'ה ואמר להם, חבר'ה, צריך להתחיל לטפל בבעיות תש ולטפל בזה ולטפל גם בחטיבת הצנחנים. זאת אומרת, גם כשרצים קדימה לכבוש את ההר, צריך להתחיל לטפל גם בעניינים האחרים. אני חושב שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, כן צריך, מה שנקרא, לחם על ארץ ישראל, וכן, וזה חשוב לאנשים בפריפריה. דרך אגב, הסיבה שהשמאל לא מתחבר לפריפריה, כי אין זהות ערכית בין הערכים של השמאל והערכים של תושבי הפריפריה. אבל בין הפריפריה, צריך לזכור, אתה יודע, בקריית שמונה היה ראש עיר מהמפד"ל, בצפת היה ראש עיר מהמפד"ל, בטבריה היה ראש עיר מהמפד"ל. אגב, בוועידה יהיה גם יגאל ביבי שהיה ראש עיריית טבריה, הוא גם משתתף בפאנל. בכל הרשויות האלה היו ראשי ערים מהמפד"ל, וכן צריך לחזור למקום הזה. אני חושב שאם אנחנו נדע לעסוק בשלושת הנדבכים האלה, גם בנדבך החברתי-כלכלי או הנדבך הזה, אז זה לא מאמצים שיעבדו אחד נגד השני, אלא הם דווקא יחזקו אחד את השני, וזה יביא אותנו גם לכוח פוליטי יותר חזק, וגם אנשים יותר יזדהו עם זה, והוא בא לציון גואל.
עכשיו אני ארצה לשאול אותך רגע לפרטיה של התוכנית הזאת, אם יש לך דקה או שתיים. אני רואה את הרשימה שהצבתם בפני הציבור, ואתם אומרים טיפול שורשי בעוני וסיוע לאנשים מוגבלויות ועידוד יציאה לעבודה של אוכלוסיית נכים וכו' וכו'. יש רשימה ארוכה. כל זה באמת נשמע כמו רשימת מקולת של משימות לקמפיין בחירות. איפה זה מתבצע בפועל תחת הכותרת של חברתיות יהודית? זאת אומרת, מה מיוחד, מה האמירה שלך ברשימה הזו שונה מהאמירה של חבר מרץ?
כן, התוכנית, מי המשלושה פרקים, פרק אחד שעוסק במדיניות כלכלית, פרק אחד במדיניות רחוקה, ופרק שלישי שעוסק בהתיישבות בחבלי רחוקים. אנחנו נתחיל מהפרק השלישי, כשאני מגיע לקריית שמונה באוריינטציה של התיישבות, אז זה כבר מדבר אחרת. כשאני פונה, כי אנחנו מבינים שהחבל הארץ הזה של להתיישב שם על הרי הגליל, זה דבר שהוא חשוב לנו מהותית, אמיתית. זה דבר אחד שהוא מהווה נדבך. דבר נוסף, אנחנו הולכים לכיוון החסד, בסדר? אז אנחנו רוצים להיות חברה שמודדת חסד. הרי דיברנו על ציבורנו עסוק כל היום במפעלי חסד, בגמחים וכו'. אבל אנחנו לא, אתה יודע, כל עמותה קטנה, אני אתן דוגמה, כל עמותה קטנה צריכה להתרוצץ על סעיף 46, גם שזה הגמח הכי קטן. יכול להיות שאפשר להקל את הרגולציה, ואנחנו כן רוצים לבוא ולעודד פה חברה של חסד, של עולם בחסד ייבנה. אני חושב שכשנקודת המוצא היא אחרת, אז גם מגיעים גם לתוצאות אחרת. אני חושב שאנחנו בונים סולם ערכים, אתה יודע מה, לעזות הנקודה, אנחנו, כשאני אומר לך היום חברתי במושגים של השמאל, אז זה שוויון, זה מגדר, זה סלח לי גם להטאבים ודברים כאלה, אבל כשאנחנו מדברים היום על חברתי, אנחנו כן מדברים על לייקר את אלה את החלוצים שמתיישבים באזורים האלה, כן מדברים על זה של לבדל בין נכי צהל לוחמים לבין נכי צהל שאינם לוחמים, או כאלה שנפגעו בפעילות מבצעית למקרה כאלה שנפגעו מבלי, כן לבדל ולדאוג לאנשי המילואים, וכדי שאיש מגד מילואים היום שיוכל גם לנהל חברה במקביל, זה לא דבר שהוא טריוויאלי לצערנו. עכשיו אלה מקומות שהיינו שם לפני 30 שנה, ואיכשהו הערכים האלה נשחקו. אנחנו כן הולכים לשים פה סולם ערכים אחר שישנה את השיח החברתי.
והדבר הזה הולך להיות שונה ממה שהכרנו? או שזה הולך להיות המשך?
אני חושב שזה הולך להיות גם וגם. גם שונה וגם המשך. זאת אומרת, יד בדי, אנחנו לא נוטשים את הדברים האחרים. לא, גם בהיבטים החברתיים, זאת אומרת, אנחנו נשענים על העבר ובונים את העתיד.
יכול להיות שבממשלה הבאה יעניין את השר שלכם, במידה ולא תצליחו להתאחד עם הבית היהודי, יעניין את השר שלכם להיות שר הכלכלה, שר הרווחה?
אני חושב שזה עניין אותו תמיד. וזה לא קשור אם מתאחדים או לא מתאחדים, אנחנו נרוץ במשותף ביחד בכל מקרה, אני לא רואה דרך אחרת. וגם תיק הזה יכול לעניין בלי קשר.
כן. מזכ"ל האיחוד הלאומי, אופיר סופר, אנחנו מדברים על יום, איזה יום הכנס?
יום שני.
יום שני.
חפגים אלה לא, כן.
עכו, אולמי טופז. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, כל,
כל טוב. בארצות הברית יצא אתמול האקרנים הסרט ההוליוודי מבצע פינאלה למבצע ללחידתו של אדולף אייכמן. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהיה יועץ למפיקי הסרט, איש המוסד לשעבר אבנר אברהם, שלום לך.
שלום רב לך ולמאזינים.
מתי היית שם פעם אחרונה שזהו הפינאלה של הפינאלה ויכולת לשחרר את העניין לידיים שלהם?
לפני פחות משבועיים הייתה פרמיירה עולמית בניו יורק עם כל השחקנים, כל המשתתפים ומה שנקרא שטיח אדום, ושם הוקרן הסרט, ואכן אתמול הסרט בעצם יצא לאקרנים ברחבי ארצות הברית.
אז בוא ספר לנו באמת, אנחנו קצת עסקנו בעניין תוך כדי שוחחנו איתך תוך כדי השלבים של הייעוץ, ובאמת עד כמה כאשר אנחנו רואים סרט בהיקף כזה שאנחנו יודעים בגדול מה היה, קראנו ספר או שניים, אבל אנחנו לא בקיאים בפרטים, ולכאורה כשאנחנו יושבים באולם הקולנוע ופנינו מוצג סרט שכזה, אז אנחנו אומרים אוקיי, אפשר לסמוך על המפיקים שהם היו מספיק רציניים כדי לגלות לנו את הפרטים שלא הכרנו. עד כמה זה נכון?
מכיוון שאני עוסק בנושא של אייכמן כבר כמעט 8 שנים, גם בתקופת עבודתי במוסד, גם התערוכה שהפקתי, המחקר המתמשך שלי, הסרט הוא סרט מצוין, מאוד 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 קרוב למציאות, מושקע מאוד ובהשקעה אדירה. כשאני אומר השקעה אדירה זה לצלם מספר סצנות בשדה תעופה, אנחנו שכרנו שדה תעופה שלם והצבנו אותו שיראה בתקופה של 1960.
לא, לא, אתה יודע מה, עצור.
זו תעשייה.
תסביר לי רגע מה זאת אומרת, מה משפיטים שדה תעופה פעיל כדי לייצר לנו שדה תעופה של שנות 60, או שלוקחים איזה משהו ישן?
לא, לא, שדה תעופה צבאי בארגנטינה שמזכירים אותו לצורך המטרה הזו, ולמעשה מביאים מכוניות משנות ה-60, מכנים אותם בחוץ, מחליפים להם לוחיות, תולים פרסומות, מביאים דלפקים, מביאים מאות אנשים שישמשו כטייסים, דיילים, נוסעים, מביאים מזוודות של פעם, חליפות של פעם. זה עד רמת הגרב, עד רמת הגרב של הנוסע הבודד, ומייצרים את כל החוויה של שדה תעופה של שנות ה-60. פה למשל הייתה סצנה שצולמה שכולם יוצאים ממזוודות עם תגים של אייר פרנס, ואני שיניתי את זה כי לא הגיוני שכולם יגיעו באותה טיסה או באותה חברה. זה מסוג הדק.
אבל זה דבר שלכאורה סתם תשומת לב של מפיק הייתה אמורה להפנות את האצבע לשם.
לא, לא, אנשים, לא, הם לא חושבים על זה, לא חושבים על הפרטים הקטנים, ובסופו של דבר העבודה של המוסד כולה היא הפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים עושים את הסיפור.
איפה זהו, הפרטים הקטנים שלך כמי שמכיר את האווירה בארץ, מכיר את האווירה במערכת הביטחון, איפה תיקנת אותם? אמרת, זה דבר שלא יכול לעבור, ואפילו הצופה הממוצע בישראל יגיד שפה מישהו התפרע קצת.
תראה, אני הייתי שם אולי בין היחידים שיודעים עברית, כלומר ליאור רז מופיע בסרט וגם אוהד קנולר, אבל הם לא תמיד היו שם וזה גם לא היה תפקידם. אז בעצם אני הייתי ישראלי, יהודי, דובר עברית, חוץ מזה שאני בעברי איש מוסד ומומחה לאייכמן. אז אני עזרתי, למשל בנינו בית, שכרנו דירה והיינו צריכים לצלם שם הסצנות של דירה בחיפה. אז זה עד רמת המזוזה. עכשיו גם אני הייתי צריך ללכת לאינטרנט לבדוק את הזווית של המזוזה, או לבדוק איך עושים ארוחת שבת ומה יהיה התפריט. הביאו שף שהכין בדיוק לפי מצוותי את האוכל. אתן לך דוגמה קטנה, יושב השחקן הראשי עם כיפה על הראש והצמידו לו סיכה, ואני הסברתי להם שהסיכה היא לא מקובלת לאדם שלא מסתובב עם זה, אלא רק לצורך הקידוש שם לרגע את הכיפה, אז הוא לא צריך סיכה. זה דוגמה קטנה, אבל למשל באותה דירה אני הצפתי קיור לחלבי ובשרי, כלומר קיור כפול שהם בכלל לא ידעו מה זה. וזה כל מיני אלמנטים. אם למשל רצינו להראות משפחה פולניה, רצינו תמונות על הקיר, אז יש לי חבר בשם קובי לידרמן מתל אביב שהביא לי מאות תמונות של משפחתו מפולין שלפני המלחמה ואחרי, ואנחנו פשוט השתמשנו בתמונות האלה כדי לייצר תמונות משפחה, קיר תמונות משפחה. אם אתה רוצה פרט קטן, שפה אני גם נוגע מה שנקרא בקרדיביליטי של הסרט, באמינות שלו, ניצול שואה שמופיע בסרט כמלצר, אני דאגתי שהמספר שיהיה על ידו יהיה מספר אמיתי של ניצול שואה אמיתי, אפילו מהונגריה, שהונגריה כידוע לך סבלה באופן אישי מאייכמן, כי הוא בעצם היה אחראי על השילוח של מרבית הקהילה היהודית למותה.
את זה איך אתה מחליט? זאת אומרת,
יש לי חבר,
להשתמש דווקא במספר מסוים?
כי מגיעה אליי אחראית על האיפור, אומרת לי תביא לי איזה מספר, לכתוב סתם מספר שש ספרות, ואז גיליתי שהאות A בתחילת המספר אופיינית ליהודים שבאו מהונגריה, וביקשתי מחבר שלי שיביא לי מספר של בן משפחה שלו, הוא גם היה צריך לחתום על חוזה בין כמה עמודים.
שמשהו לא יתבע אותם שמשתמשים לו, משתמשים בעצם בהיסטוריה הפרטית והאישית שלו.
נכון. עכשיו אם למשל הצבנו חדר כושר, לקחנו מוסך וצבענו אותו בכחול וכולם לבשו את המכנסיים הכחולים הקצרים של פעם וחולצות טריקו לבנות ומזרונים, ובנינו חדר כושר, אז פניתי למנהל מוזיאון הפלמ"ח והוא שלח לי תמונות של קרב מגע של פלמ"חניקים. אנחנו התפסנו את התמונות ויצרנו מעין לוח מודעות שרואים קרב מגע, כלומר תמונות של קרב מגע. אז שוב, ניצלתי את קשריי בתחום המוזיאונים, בתחום המורשת, ובאמת קיבלתי סיוע מכל מי שפניתי אליו. והגימיק האישי שלי זה שפניתי למפיק וביקשתי להופיע בסרט, ובאמת אני מופיע בשתי סצנות. סצנה אחת צולמה בחיפה, לכאורה, זה צולם הרי בארגנטינה. אני יושב בבית קפה שקרוי על שם בני וחברה שלו, נוף טל, כי הייתי צריך להמציא שם של קפה שלא קיים, ושם אני יושב עם השחקן הראשי, והתסריטאי הבריטי לבוש מדי חייל צהל, ואנחנו משחקים קלפים, וברקע יש שיר של שלישיית גשר הירקון, וסצנה נחמדה.
איך משלבים, אם בכלל משלבים עברית בשיח, או שעזוב, כולם מדברים אנגלית, זאת השפה של הסרט ועם זה צריך להתמודד?
אז הסרט הוא באמת באנגלית. יש מספר משפטים, כמו למשל כשמעלים את אנשי המוסד, מעלים את הרעיון לשלוח משלחת פיקטיבית בראשות אבא אבן, אז הם אומרים בוא נשלח, הכל זה באנגלית, אבל בוא נשלח את המשלחת ונגיד להם מזל טוב ונשלח את אבא אבן, כי כולם אוהבים את אבא אבן, ונחגוג איתם, ועל הדרך בעצם נשלח מטוס אל על לארגנטינה ונחזיר איתו את אייכמן. אז למעט מספר מילים כמו מזל טוב ועם ישראל חי או דברים כאלה, הסרט כולו באנגלית.
שאלה מילים שכל אמריקאי ממוצע מכיר, כן. לא צריך להיות, לא צריך להיות ישראלים של זה. סוגיה נוספת שככה הזכרת בשיחה מוקדמת בינינו, זה סוגיית האופן שבו הוצג אייכמן. ויש שם החלטה לא לייצר אותו כמפלצת, ואתה אומר, במסגרת הסרט, במסגרת ההפקה, אתה שוחחת על הסוגיה הזאת, למה הוא צריך להיות יותר אנושי, יותר משפחתי.
לא, כן. כן. זה לא בא ממני, זה לא, הקטע הזה לא בא ממני, בן קינגסלי שאיתו שוחחתי, שמגלם את אייכמן, והוא שחקן שבהחלט גונב את ההצגה בסרט, הוא בעצם אמר שלמען זכר ניצולי השואה, הוא לא בחר להציג את אייכמן כמפלצת, אלא להציג אותו כבן אדם, איש משפחה. צריך לזכור שלאייכמן היו ארבעה בנים, בן אחד נולד בארגנטינה, היה בזמן החטיפה בן חמש, ויש סצנות שהם יושבים בתוך הבית, והוא מרדים את הילד, ונראה כמו משפחה רגילה, והוא בעצם שיחק אותו כאדם רגיל שעשה מעשה זוועה.
וזה למה?
כי בעצם אם אני רגע הולך רגע לקטע של פולין, יש כפרים בפולין שהנאצים לא דרכו שם ולא הגיעו לשם, שיום אחד קם השכן ורצח את השכנים היהודים שלו ובזז אותם. זאת אומרת, אדם רגיל יכול להפוך להיות, לעשות מעשים מפלצתיים, וזה לא בן אדם פסיכופת או בן אדם חולה נפש, אלא פשוט בן אדם שמאמין בנושא מסוים.
וככה הוא רצה בחר... במודע להעביר, זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס, ישנו את הוויכוח הידוע, האם זאת הייתה פלנטה אחרת, כמו שקצטניק אמר, או שזה יכול לקרות בכל פלנטה, ואנחנו צריכים לקחת את הדברים בחשבון.
תראה, אתם תראו את הסרט, והסרט הוא מצוין. מה שחשוב לומר, שחשיבות הסרט הוא בעצם קיומו. מכיוון, הסרט הזה לא מיועד, אם אתה שואל אותי, הוא לא מיועד ליהודים או לישראלים. הסרט הזה מיועד למיליוני צופים ברחבי העולם שהולכים לראות סרט ריגול על מבצע של המוסד, ושמופיעים בו שחקנים מאוד מפורסמים. מלבד בן קינגסלי יש את אוסקר איזק ומלני לורן ומייקל ארונו וניקרול, ויש את ליאו רז שמגלם את ראש המוסד. יש בהחלט, אם אתה זוכר, גם יש איזה שחקן בריטי שמגלם את בן גוריון, ועוד המון המון שחקנים ידועים שגם בתפקידי אורח. וחשיבות הסרט הוא שזה לא סרט שואה, כי אני לא ממש, אנשים לא קמים בבוקר והולכים למוזיאון שואה או הולכים לראות סרט על שואה, כי זה פחות נעים ופחות בידורי. זה סרט ריגול שיש בו פלשבקים למלחמה, ואנחנו צילמנו בברילות שביערות של ארגנטינה, צילמנו סצנות הרג. זאת אומרת, יש לך הרג בבורות, יש לך סצנה של מסעית שפותחים את דלתות המסעית ורואים גופות זרוקות.
וזה אומרת, אלה, קטעים שמה... אלה קטעים שלקוחים מתוך סרטים אותנטיים.
לא, זה קטעים שהכל שחזרנו, הכל
משוחזר.
הכל מאות ניצבים, עם מדים, עם הכל. הכל, אפילו הרובים, אני יכול להגיד לך שהרובים היו רובים אמיתיים. זאת אומרת, אני הייתי צריך לבחור למשל בסצנה של המשפט איזה כלי נשק לתת לשוטרים ולשומרים ולבחור את הנשקים, והביאו נשקים אמיתיים.
אז בוא רגע נחזור לעניין, לחשיבותו של הסרט. אתה אומר בעיני הצופה הבינלאומי שלא בדיוק דחוף לו עכשיו להיכנס לדיכאון ולראות סרט שואה, כן. אלא רוצה לראות סרט ריגול, אז אתה אומר בדרך האחורית, בדלתה האחורית בדיוק. בעצם אנחנו מכניסים לו את זיכרון השואה.
בדיוק, וזה מעלה שאלות, ואתה רואה את הדברים האלה ואתה מבין שהיה פה צדק. אם אתה משווה את זה למשל לבין לאדן, בין לאדן חוסל. אייכמן הובא בליווי רופא, דאגו לו עד הרגע האחרון, והיה לו משפט שבו הוא יכול היה לומר כל מה שהוא רצה, והיה לו עורך דין, והמשפט שודר, וכל העולם ראה אותו ושמע אותו, והוא... והוא נידון למוות, והוא ערער, והוא ביקש חנינה, והחנינה נדחתה, והוא נתלה.
הסרט מסתיים במה? בסוף הלחידה, בהבאה שלו לפה, במשפט, בהוצאה להורג, איפה זה מסתיים?
הסרט מסתיים בסצנה של שתי דקות, שנפתח משפט אייכמן, ועומד האוזנר, הפרקליט, התובע המיתולוגי, עומד עם גלימה, מפנה את ידו אל עבר התא, ואומר, עם הדין ניצבים 6 מיליון קטגורים. אנחנו לצורך העניין שכרנו תיאטרון, ובנינו את כל סצנת המשפט. זאת אומרת, כל הרעיתים ותא הזכוכית, והשחקנים והשוטרים והמדים והניצבים, והתיקים שעל השולחן, והכל, הכל, 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 בדיוק אותו דבר, באותם צבעים, ושוב, זה עוד משהו שמאוד מרגש.
זה רק בשביל שתי דקות האחרונות של סרט.
נכון, נכון. בגלל זה, אני ממש, זה הפליא אותי והדהים אותי לראות את כמות ההשקעה, אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק הנושא של ללכת עד הסוף עם הרעיון, ולהגיד, אני רוצה גם להראות את המשפט, וכן, אז יש פה בהחלט השקעה גדולה וסרט טוב, סרט חזק, מאוד, מאוד מודרני, מאוד מתקדם בטכנולוגיה שלו. יש המון גם גרפיקה ששולבה בה, יש גם המון גרפיקה בנושא התעופה, את המטוס בנינו מעץ, אבל יש המון גרפיקה ומה שנקרא מציאות מדומה שמשולבת, אתה לא תרגיש את זה, אבל יש מציאות מדומה שמשולבת כדי להראות את המטוס ממריא ודברים כאלה.
אגב, וכאמור, אם סוחרים כל כך הרבה דברים, אם זה פה אולם תיאטרון, ואם זה פה מקומות נוספים, אז שדה תעופה, אז מה הבעיה לזכור גם מטוס, לפחות לצילומים?
אנחנו שכרנו מטוס כדי לטוס איתו, אבל היה צריך לבנות מטוס שתואם לתקופה. והצילומים היו בתוך סטודיו, אז המטוס נבנה מעץ, אבל כשאתה מסתכל על זה, תאמין לי, אתה לא תרגיש, כשתראה את הסרט, אתה לא תראה שום דבר, יש שם אפילו את הירחונים של אל על, ובדקנו בדיוק את הלוגויים והמדים והסמלים של הכובעים והדיילות, והכל נראה אותנטי וחדש ותואם לתקופה. וזה מה שיפה, זה, לעשות סרט תקופתי זה לא דבר פשוט.
יפה. תאמר לי סתם ככה לפני שאנחנו מסיימים, ברמה האישית, מוסד זה מקום שידוע בתור בחשאיותו, ומקום ככה שאנשים שלא נחבאים אלא כלים, ופתאום אתה מוצא את עצמך על שטיח אדום, עם לא מעט הבזקים וצילומים מסביב, והרבה תשומת לב. ברמה האישית, איך עושים את המעבר?
אז המעבר הזה כבר קרה לפני 7 שנים, כשעשיתי את הארוחה קטנה לעיני אנשי המוסד בלבד, וראש הממשלה הזמין אותי לכנסת, ובעצם התחלתי להיחשף. זו הייתה הפעם ראשונה שהמוסד חושף את עצמו עם תערוכה לציבור, כי עברו 50 שנים. ההבדל ביני לבין אנשי מוסד אחרים זה שאני לא מדבר על דברים שאני עשיתי, אלא על מבצע שקרה לפני 58 שנים, וזה אחד ההבדלים המשמעותיים. ואני חושב שגם אני תורם בצניעות למותג הזה שנקרא מוסד. זאת אומרת, זה בהחלט מותג שצריך לתחזק אותו, אבל אני שמח שנפלה לי הזכות להיות חלק מסרט ולהשפיע עליו.
צריך באמת לתחזק אותו? נראה לך שבאיזשהו מקום שמו של המוסד עומם בסך הכל, באמת הוא נחשב לצמרת של ארגוני הביון והמודיעין בעולם. אתה אומר את המילה מוסד בכל מדינה, כולם יודעים במה מדובר. צריך לתחזק את המותג הזה?
תראה, הוא ממשיך להיות מתוחזק, כי יש לו עבר מפואר, אבל גם קורים כל מיני דברים שהמוסד לא לוקח אחריות, אבל מייחסים את זה לו, ובישראל זה לפעמים נתקל בקריצה או ברמיזה או במצמוץ או בחיוך. וגם היה למשל את הארכיון האיראני שחשף ראש הממשלה, שזה בהחלט העמיד את המוסד במקום מאוד מתקדם. וכן, והדברים האלה הם מבוקרים. זאת אומרת, כל זה תעשו את זה בצורה נכונה וחכמה. אז כן, אני חושב שאנחנו כן מתחזקים. אני חושב שחיל האוויר למשל מתחזק את עצמו בצורה מצוינת. אני זוכר כשהייתי תלמיד בתיכון, כבר חיל האוויר הגיע אלינו עם כל מיני דגמים של מטוסים כדי למצוא את הטייסים הבאים. אז כן, זה חלק מהעניין. אני לא עושה את זה כדי למתק את המוסד, אני פשוט חושב ש... מהיכרותי, אני לאט לאט מאבד המון חברים ניצולי שואה. הייתי עכשיו למשל בשיקגו בפרמיירה, הצגתי שם את הסרט, וניצולי שואה ששנה שעברה פגשתי בתערוכה שלי, חלקם הלכו לעולמם, ואין היום מי שיעמוד ויספר את הסיפור. עומד ניצול שואה בן 80, בן 90, שקשה לו לדבר, וקשה לדור הצעיר לשמוע, ו... צריך למצוא את הדרכים החדשות, ואלה הם הדרכים החדשות. התערוכה שלי שאני כבר התראיינתי אצלך וסיפרתי תערוכה ענקית שמציגה את הסיפור הרשמי עם חפצים מקוריים מתקופת המבצע, יש את הסרט ויש ספר שלי שעומד לצאת שמספר המון המון סיפורי צד שהצלחתי לגלות לאורך השנים במסעות שלי בעולם, בארגנטינה. בזמן צילומי הסרט אני שהייתי כ3 חודשים, אז היה לי נהג צמוד, ביקרתי בבתים של מנגלה, של אייכמן, פגשתי יהודים שעזרו בדרכים שונות. אז יש המון המון, יש כל הזמן מידע. מדהים לראות כמה שהסיפור הזה לא נגמר ולא הסתיים. כי הוא מעולם לא נכתב בעצם.
אבנר אברהם, איש המוסד לשעבר, היועץ של הסרט מבצע פינאלה. תודה רבה לך על הדברים, אנחנו כנראה נצפה. לא יעזור כלום.
כן.
כל
תודה, טוב. תודה, וסוף שבוע נעים.
שלום, שלום.
שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לחבר הכנסת האלוף במיל, אייל בן ראובן. אבנר אברהם. לעורכת הדין חיית המרר פז, לשפי פז, לאופיר סופר. לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.